שמחה של תורה עם הרב חנוך גבהרט.
מאזינים יקרים, יש לי אורח, תלמיד חכם, חבר, אני שמח להביא אותו אליכם, רבי אברהם, בבקשה. אני זוכר, אתה יודע מה, אני גם זוכר אותך, אבל אני זוכר אותי, לפני שאני זוכר אותך, מימים עברו, כשהיינו ילדים, אני בן להורים ניצולי שואה, בכפר עטה, היו קצת אנשים, בית כנסת קטן, שמחת תורה, לא יודע אם אתה יותר שמחה מדברים אחרים, אבל את האנשים האלה לראות שמחים, בקיצור, אני מנסה לראות שמחת תורה היום, שמחת תורה פעם. אתה גם כן בן להורים ניצולי שואה, לא?
שלום למאזינים, אני הוזמנתי על ידי הרב חנוך, וזה פשוט עונג לשבת, הושענא רבה, שמחת תורה, להרגיש שהדברים האלה באמת מדברים אלינו. זה מדבר אלינו. הרב חנוך, אתה זוכר את עצמך בתור ילד להורים ניצולי שואה בכפר עטה, במקום שבו כל המתפללים היו גם הם בוגרים של אותו בית ספר לחיים. איך היה שמחת תורה אצלכם בתור ילדים? רקדו, שמחו, קפצו, שזה היה כזה זקן, אתה יודע, בכוח.
זה היה קצר, זה לא היה כמו בישיבות שלוש שעות כל הקפה, אבל זה היה חזק, היה חזק. עוד פעם, היו כאלה והיו כאלה, כמו בכל מקום. אבל בסך הכל, כשאנחנו כילדים מסתכלים, אז הסתכלנו על הקופצים, לא על אלה שיושבים בצד ונחים. אז כן, היה שמח, שמח מאוד. והיה חלק, אני לא יודע, אולי זה מנטליות של הפולנים, אולי מנטליות של ההונגרים שם, כי היה שם מעורבב, היה גם הרבה אוכל. אצלנו כאן בבית הכנסת, יש רק רוגלח ומים עם פטל. ושם היה הרבה אוכל, הרבה אוכל, אוכל טוב, היה כל מיני סוגים של עוגות, אחר כך בהפסקה עוד היה כאן צ'ולנט וקישקה, ואני לא זוכר, כל מיני קרוב ממולא עם בשר, לא זוכר, היה שפע, היה הרבה אוכל. שמו הרבה דגש על אוכל, לא מאמין שזה בגלל השואה, אני מאמין שזה עוד מלפני. לא יודע.
מה שאני זוכר בתור ילד בבני ברק, התפללנו בבית כנסת חיסדה, קראו לזה, היה שם יהודי בוגר שואה, בן ישיבה מליטה, שהוא עמד שם על יד בימה, יהודי כבר מבוגר יותר, וכל הזמן הלהיב אותנו. לא היה הרבה ילדים, היינו מעט, היה בעיקר אנשים מבוגרים, בחורי ישיבה בכלל לא היה שם בבית כנסת, כי אנחנו היינו הדור הראשון כמעט, הוא הלהיב אותנו, ילדים, תסתובבו, תשירו, תרקדו, וכל הילדים אמרו שעוד מעט יבוא בחור ישיבה מישיבת סלבודקה להרקיד אותנו. זה היה חדש, לא היו דברים כאלה. זה היה בבוקר, בערב, אחר הצהריים, מה שאני זוכר, היינו עולים לישיבה הכי גדולה בעולם, לישיבת פוניבז'. מאות בחורים, זה היה בשבילי הפתעה, מאות בחורים מסתובבים במעגל, רוקדים, מזיעים, לא היה מזגנים כמובן, והילדים, מה שהם עשו, מילאו ספלי מים, ושפכו על הרצפה כדי שהאבק ירד, וקצת לצנן את המקום. אבל השמחה, שעות, שעות, אנשים רקדו בחום, החולצות שלהם היו דבוקות לגוף, וכולם רקדו, זה מה שאני נצמד לרגעים הללו, ואומר לעצמי, יש משהו ביום הזה, שהוא חתונה, כשאתה לא רואה את החתן והכלה. מי הם באמת החתן והכלה בריקוד הזה?
אם אתה שואל אותי, אז לפני שאני אענה לך, אני רוצה לשאול עוד שאלה. מי אז שהיינו ילדים וראינו חתנים וקלות כאלה, היום אנחנו התבגרנו, אנחנו היום שמחים בשמחת תורה יותר או פחות, או בקיצור, אני רוצה לשאול את זה יותר ציני. משנה לשנה, אנחנו עולים או יורדים? אני אגיד לך, אני לא התעוררתי עכשיו, אני מרגיז אותי. אני חושב שבתור בחור השתוללתי יותר, לא בגלל שהיה לי יותר מרץ, זה נכון שהיה לי יותר מרץ, אבל השתוללתי יותר, כי יותר התלהבתי. אז מה קרה? התייבשתי? אני כבר לא מאמין בזה. מה קרה לי? אני רוצה שיבוא איזה משגיח, ויחזיר אותי בתשובה, ויחזיר אותי לתלם. עכשיו אתה שואל אם זה חתן וקלה שלא רואים אותם, בטח שרואים אותם.
איפה אנחנו יכולים לראות כאלה חתן וקלה שיכולים באמת סביבם לרקוד? הרי השמחה הכי גדולה שאני מכיר את עצמי זה שמחת חתן וקלה. ומי ש נניח עומד מחוץ לאולם שמחות, אדם שעומד מחוץ לאולם שמחות ומסתכל דרך החלונות הגדולים מהזכוכית, והוא רואה איזה ראש ישיבה מאוד מאוד מכובד, ואיזה יהודי עשיר ומכובד, ועוד איזה אדם אחר נכבד ואדם מבוגר, וכולם, אם אתה מסתכל על זה מבחוץ, זה נראה שיעור בהתעמלות, שהזקן הזה שם הנכבד, הוא זה שמרקיד את כולם בשיעור התעמלות הזה.
עוד פעם, אז מה נעשה אנחנו שאנחנו נהיה כמו הזקן הזה? זה מה שמרגיד אותי.
אז לעניות דעתי, כאשר אתה נכנס לתוך אולם שמחות, המוזיקה, האווירה, הידיעה שאתה עכשיו משמח משהו מוגדר, אתה נכנס לתוך הריקוד. כל הנקודה היא שאנחנו לפעמים נמצאים מחוץ לחלון, לא שומעים, לא מרגישים, ואז זה נראה לנו כמו איזה שיעור בהתעמלות. אבל אם אנחנו נכנסים פנימה לתוך האווירה, לתוך התחושה, אז באמת החתן והכלה נמצאים אצלנו. אתה יודע מה? אני אביא לך סיפור.
רגע, אתה יודע, טוב שאנחנו מדברים על זה לפני שמחת תורה. אם היית אומר לזה אחרי שמחת תורה, אנשים אומרים, וואו, איפה היית אתמול? אני הייתי יכול לנסות להתחבר. מזל, יופי, עכשיו נשמע את הסיפור.
הסיפור שאני רוצה לספר, הזכרתי מקודם ישיבת פוניביז'. אני עצמי למדתי בישיבת פוניביז', ואני זוכר איך שהרב שח התפעל מאוד מאיזשהו סיפור, הוא סיפר אותו בהתרגשות על שמחת תורה, שהוא יודע שהייתה שם באושוויץ. דיברנו על ניצולי שואה, היה שמחת תורה...
הוא היה באושוויץ? לא, לא, הוא לא היה בשואה.
לא, לא, הוא לא היה בשואה, רק הוא קרא סיפור. את הסיפור הזה סיפר יהודי שהיה רב בחוץ לארץ, והוא היה הרב של הקהילה שלו באושוויץ. לקחו את כולם, לידי הזה קראו הרב מייזליש, ויש לו ספר שנקרא שוט מקדשי השם. בהתחלה, יש שם בעמוד 14, יש לו שם סיפור, הוא מספר על כך שבליל שמחת תורה הובילו הנאצים 50 בחורי ישיבה צעירים שנשארו עוד באותו מחנה, הם הובילו אותם לכיוון המשרפות, לכיוון תאי הגזים, וכמובן שהיה שם צריף שהיה הכנה, אמרו להם תיכנסו להתקלח. אז הבחורים השאירו את הבגדים, את החליפות בחוץ, נכנסו פנימה לתוך הצריף הזה, בשביל כביכול להתקלח. הם עומדים ככה רק עם הגוף שלהם, רק עם הנשמה, והם יודעים בדיוק מה הולך להיות להם. הם ראו את כל החברים שלהם עוברים מפה לעולם שכולו טוב, והבחורים האלה מתאספים, מסתכלים אחד על השני, ופתאום אומר בחור אחד צעיר, חברים יקרים, אתם יודעים מה יש עכשיו, מה היום יש? היום יש שמחת תורה. נכון, אין לנו פה בית כנסת, אין לנו פה בגדים אפילו, אין לנו פה ספר תורה, אין לנו כלום, אבל יש לנו דבר אחד, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, את הריבונו של עולם, הוא נמצא בגוף של כל אחד ואחד מאיתנו. בואו נשמח איתו יחד, רק איתו ואיתו לבד. נחשוב על זה עכשיו, 50 בחורים שאין להם בעולם כלום, חוץ מחדר סגור, נעול עם שומרים נאצים מסביב, והם מתחילים לרקוד, והם קופצים ורוקדים אשרינו, מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, עד כדי כך שהצריף הזה התחיל לרעוד מהריקודים שלהם, הרצפה רעדה. והקולות שלהם בקעו דרך הקירות, נכנסו לשם שוטרים נאצים, אלה שהיו מוכנים כבר להכניס אותם לתוך תאי הגזים, ובשומעם את הקול זמרה, אני קורא את המילים שלו, נכנסו פנימה בכעס ורוגז מצד אחד, ומצד שני הם היו מלאים השתוממות והתפעלות על שנערים אלה שעומדים על סף המוות יכולים עוד למצוא עוז וגבורה בנפשם לצאת בריקודים ושירות ותשבחות. והם התרכזו עליהם. מה אתם רוקדים פה? מה זה? מה אתם שמחים? הרי זה מוזר, מטורף. הנערים הללו ענו להם תשובה, והתשובה הזו הוציא אותם מדעתם. אני קורא את המילים של הרב מייזליש. היות ששמחים אנחנו להסתלק מעולם שפל ובזוי זה, ולכן אנחנו שמחים. עולם שבו כלבים שכמותכם, הם המנהלים וקובעים את החוקים ותהליכות לבני אדם הנמצאים בו. אם אפשר להתפטר ממנובלים ארורים שכמותכם, גם במחיר שאנחנו לא נשאר בחיים, זו שמחה כל כך גדולה שאנחנו פשוט רוקדים. הם לא יכלו לעמוד בזה, אבל הם המשיכו הבחורים, ואומרים להם, אנחנו הולכים להתראות עכשיו עם הורינו, ובני משפחותינו, אשר רצחתם בשפלות ועינויים על אנושיים, אנחנו נתאחד עם המשפחות, לא נשאר איתכם פה, זה עצמו השמחה. הקצין הנאצי הסדיסט, היה אחרי על כל השומרים, הוא התמלא כעס עד להתפקע, וצעק לעומתם, אני אלמדכם לקח, ואפר את מחשבתכם הזאת, אני אעריך את תקופת גסיסתכם, אני אעביר אתכם למקום מיוחד, שם יטפלו בכם באופן מיוחד, לא אתן לכם לאכול, לא אתן לכם לשתות, אתם תהיו בעינויים גדולים מאוד, תזכרו עוד את המילים שאמרתם. והבחורים המשיכים לרקוד, לא שעו לצווחות שלו, לא שבו לאיומים שלו, המשיכו לרקוד ולרקוד ולרקוד ולרקוד, עד מוצאי שמחת תורה. בסוף היום, שאין להם כלום בחיים, אומר המפקד הזה, תעבירו אותם לסוף המחנה, הם יהיו שם בהמתנה, עד שנדע מה לעשות איתם. ומה קורה בינתיים? בינתיים, המשלוחים מכל המחנה הסתיימו, והם נשארו, לא היה מה לעשות, העמיסו אותם על הרכבת, והרכבת המשיכה, אבל מה שקורה זה, שכשפיזרו אותם בשאר המקומות, כבר לא עברו הבחורים האלה להשמדה, וכולם, מעיד הרב מיידליש, כולם ניצלו. אותם הבחורים שרקדו ורקדו ורקדו, הם נשארו בחיים בכוח אותו שמחת תורה. אמר הרב שח, אנחנו לא רק שמחים עם התורה שאנחנו מחזיקים בידיים, אנחנו שמחים עם האישיות שלנו. שאלנו מקודם, מי החתן? החתן זה אני, החתן זה אתה, החתן זה אנחנו, כשיש לנו קלה שנקראת תורה, וגם היא נכנסת אלינו, וזה שמחת חתן וקלה אמיתית.
יפה מאוד, חזק וברוך. אתה שומע רבי אברהם מה הרגיז אותי מאוד. הייתי שבוע שלם בסוכה, אנחנו עכשיו גמרנו הושענא רבה, שבוע שלם בסוכה, ואני, אם אתה לא יודע, אני כבר ברוך השם, ברוך השם עד 120, אני כבר בן 10. בין 10 שמיטות. השנה שנת שמיטה, נולדתי בשנת שמיטה תשי"ב. 10 שמיטות, 70 שנה, כלומר, אני כבר שנה וחצי בסוכה. כל שנה, שבוע שלם. במשך 70 שנה, זה שנה וחצי בסוכה. זה 70 שבועות, 70 שבועות, זה שנה וחצי. עשה לי משהו הסוכה הזו, הזיז אותי קדימה. או, אתה יודע מה, זזתי אחורה, נהייתי יותר לאט, נהייתי פחות אדיש קצת, לא יודע. בקיצור, זה מרגיז אותי. למה זה מרגיז אותי? כי היום אנחנו הולכים לסיים. עוד 3 שעות אנחנו נפרדים מהסוכה, ואומרים לה להתראות בשנה הבאה. בשנה הבאה אנחנו נתראה בסוכה. יותר מרגשת, פחות מרגשת, אותו דבר, שוב נתרגש מאיזה אומצה של בשר. מה יהיה? מה עשינו? תן לי איזשהו... לפני שנתחיל לדבר על שמחת תורה, זה נורא חשוב, אבל שמחת תורה אני רוצה להיכנס מתוך כזה, וואו, באמת עשיתי משהו. יש לי מה לשמוח, ואני אגיד לך למה זה חשוב נורא. כי כל הרעיון הזה של שמחת תורה, זה רעיון שאנחנו הבאנו מהגולה, הוא לא במקור. במקור, קודם כל היו בארץ ישראל, גומרים את התורה פעם בשלוש שנים. אז בכלל לא היה שמחת תורה. מה יש? יש עצרת. מה זה עצרת? שמיני עצרת. 7 ימים הבאנו כל יום. ביום הראשון 14 פרים ו7 אלים. ביום השני 13 ו7. בקיצור, הבאנו שם איזה 100, לא יודע כמה קורבנות. ופתאום בשמיני עצרת מביאים רק קורבן אחד. למה? אז חזל אומרים שהקדוש ברוך אומר, עכשיו אני איתכם לבד בלי כל האומות. כשיש את כל האומות, את כל הגויים, את המרוקאים ואת העיראקים ואת האמריקאים ואת הרוסים, אז צריך הרבה אוכל, כי על מה תדבר איתם? המרוקאי דבר איתו, לא עם מרוקאי היהודי, המרוקאי המרוקאי, דבר איתו על דגים בתנור, עם רוסית תדבר על וודקה, עם הונגרית תדבר על פפריקה. יש על מה לדבר, אבל עכשיו אומר, די מספיק, תעיף את כל הגויים האלה עם האוכל, אנחנו יושבים לבד, תביא איזה קפה, איזה עוגה, איזה משהו, בשביל לא למות ברעב, צריך משהו. אבל עכשיו האוכל כבר לא מדבר בכלל, עכשיו אנחנו לבד, עצרת. אין עוד חג כזה, בכל חג עושים משהו. בפסח אוכלים מצות, בסוכות יושבים בסוכה, בחג השבועות ערים כל הלילה, בראש השנה תוקעים בשופר ומתפללים, ביום כיפור מתפללים, פתאום מגיע עכשיו חג, שב, אל תעשה כלום, 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 ממש כלום, כלום, יושב בשקט, כלום. זה נקרא לתת רווח בין פרשה לפרשה. התחילה פרשה כאן לפני איזה 50 יום כמעט, אלול! קמים בלילה לסליחות, ותוקים בשופר, ואחר כך ערב ראש השנה, ואחר כך ראש השנה, ואחר כך כפרות, ועשרת ימי תשובה, ואחר כך יום כיפור, ואחר כך לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון למניין עבירות, מיום כיפור, עד סוכות אין עבירות בכלל, אחר כך, אחר כך חג סוכות זה כבר, יצפנני בסוכו, וזה, איך קוראים לזה שם, צילה דמיימנותה, איזה התרגשות, איזה התרגשות. עכשיו הקדוש ברוך אומר, די, 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 תוציא את כל הרוח מהמפרשים, שב רגל על רגל, ותעשה סיכום, מה היה לנו כאן? מה צריך את הסיכום הזה? נראה אותך, מה תעשה בשנה הבאה? נראה מה תעשה בשנה הבאה מכל הסיפור הזה. ראית, התרגשת, עשית, הלכת, רצת. היום, היום אנחנו נכנסים לערב. אנחנו נכנסים עכשיו לערב שמחת תורה, לערב הושעה, לערב שמיני עצרת, אנחנו היום רוקדים. רוקדים, 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 זה בסדר, זה נחמד, זה טוב, זה יפה. בחוץ לארץ, למה אני אמרתי שביאו את זה מחוץ לארץ? כי בחוץ לארץ יש יומיים. אז יש לך זמן, גם יום אחד ברכת וגם יום אחד לשבת לחשוב מה אנחנו עשינו פה. אז היום אנחנו צריכים לדחוף את שתיים ביחד. אוקיי, אנחנו נצליח לעשות את זה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לסכם. אתם מסכמים, לא יודע, צעירים שמסכמים שמה, אני אומר, רבותיי, אני מסכם שנה וחצי רצוף שורץ בסוכה. גדלתי. עוד פעם, אני לא מדבר עליי באופן אישי. כן, לא, לא, כן, כל אחד ואחד מאיתנו, איפה אנחנו נמצאים. ועכשיו, אחרי הושענא רבה, אחרי כל הדרמה הזאת, נכנסים כאן, לוקחים צוברים כוח, הבחורים נוסעים לישיבות לרקוד, ובישיבות זה באמת חזק, הייתי בחור צעיר, גם רקדתי בישיבות. מה אנחנו עושים כאן? תגיד לי, תסכם לי את הכל לפני שנתחיל הלאה. זה מה שזה התפקיד. מחר אנחנו צריכים לעשות סיכום, ממש כמו יום כיפור. מאזן. בבקשה, מה אתה אומר? אם לא אני אגיד, כדאי לך שאתה תגיד את זה, כי אני יש דברים אגרסיביים.
הרב חנוך, אתה משמח אותי. תמיד מרים אתגרים, תמיד מביא לנו את הרעיונות המהפכנים. בהרגשה שלי, כל הישנים הללו של חג הסוכות לא הלכו לשווא.
לא, אני לא חושב באמת שהלכו. אני רק רציתי להציג את זה, לעורר... לעורר דובים ישנים.
מה שהשתנה באמת זה איפה העיקר של החיים שלנו ומה התפל. מה הקבוע ומה הרעי. לקחת את כל החיים שלך, הרב חנוך, אספת, יגעת, השתדלת. באמת מה שהיה עיקר בחיים שלך זה להמשיך את המסורת שקיבלת מילדות מההורים שלך אל הדור הבא. זה היה העיקר. לא, באמת לא העונג הפרטי, הכיפים הפרטיים, אלא לחשוב הלאה איך אני מעביר את התוכן של ההורים שלי, של השמחת תורה שאני כילד ינקתי, להעביר את זה לדור הבא, לילדים שלי, לנכדים שלי, לכל האנשים שאני מכיר, שגם הם ימשיכו באותו ריקוד ובאותה מנגינה שאותה לא יפסיקו. כאן הרעיון, הסוכות נותן לי פרופורציות, מה עיקר בחיים שלי ומה תפל, מה חשוב ומה לא חשוב, על מה אני רוקד, ומה כבר לא מרגש אותי בכלל לרקוד אפילו? כי זה סתם היה ונעלם. ככה אני חושב, הרב חנוך. מה אתה אומר?
אז רגע, אז בסדר, אתה צודק, אבל צריך לעשות את החשבון הזה, ולא לעודד את האנשים. אתה יודע מה, יאללה, יש איזשהו חשבון, אז תמשיך לשנה הבאה עוד פעם, ותזכור שיש איזשהו חשבון. תן לי כלים לחשוב את החשבון הזה, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. אני עכשיו ערב חג שמחת תורה, הולך לבית הכנסת, להסתכל כל 10 דקות על השעון שההקפות ייגמרו כבר, הלך הביתה, לעשות קידוש, ללכת לישון, או מה?
נו, עד הרבה רב חנוך, מה אתה אומר? סקרנת אותי.
אז ככה, יש כזה מושג שחזל קוראים לו, אחר המעשים נמשכים הלבבות. הגרז'ניקים קוראים לזה להדליק בדחיפה. דחוף, זה בסוף יעוף. אם אתה רוצה, יש לי על זה גם שיעור בדקדוק. המאזינים שלי לא אוהבים דקדוק, אז אני אעשה לך את זה בקצרצרה. ואז אתה תראה לאיפה אנחנו באמת רוצים לשאוף. צריך להתחבר, להיכנס להתלהבות הזו. תראה, כשאנחנו עושים סיום מסכת, אז אנחנו אומרים ככה שאנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. מי זה ההם האלה? מי רץ? מי? לא מדובר פה על חתולים, וגם לא מדובר על אנשים שלא יודעים מימינם ומשמאלם, ואפילו לא יודעים שיש כזה מושג שקוראים לו תלמוד בבלי וסיום מסכת. מדובר על אנשים שומרי תורה ומצוות, מסורתיים, אבל לא מחוברים לגמרא, לא מחוברים לדף היומי, לא מחוברים ללימודים. מחוברים, יודעים שבשבת מסורתיים פלוס, לא מינוס. הם לא רצים לחיי העולם הבא, הם רצים, מתלהבים מתנודות של הדולרים בשוק, מתלהבים מדברים שהשוק מזיז אותם. אז הם רצים ואנחנו רצים. אז עכשיו אני לוקח את המילה לרוץ, ותראה, אני מנתח אותה ותבין כאן המפתח. המילה לרוץ, אז אני אגיד אותה בהטייה אחרת, רצה. אני רוצה, היא רצה. אבל יש שני רצה. יש רצה ויש רצה. היא מלעיל ומלרע. הילד רצה ללמוד. הילדה רצה ללמוד. זה שורש אחר. זה לרוץ וזה רצון. אז מה ההבדל? לרוץ זה מלרע, רצה. מלרע, בסוף. והילדה רצה, להפך, לרוץ, לרצות. זה רצה. הוא רצה ללמוד. והילדה רצה. היא רצה מהר ללמוד. יפה. עד כאן זה ברור. אבל אני חושב שקודם הולך מלרע, מילאל, סליחה, קודם המילאל, ואחר כך מילרע. אז אם קודם רצה, מי שרוצה משהו, אז הוא רץ, נכון? אני רוצה עכשיו מחלקים אבטיחים בקצה הרחוב, נכון? הסיפור עם אברהים, המפורסם. אז הוא שמע שמחלקים אברהים, אז הוא רצה, מחלקים אבטיחים, אז הוא רצה אבטיח, אז הוא רץ לקחת אבטיח. אז צריך שיהיה קודם המילאל, קודם רצה, ואחר כך רצה. ולמה זה הפוך? למה קודם רצה, קודם הוא רץ? למה? התשובה היא שאחר המעשים נמשכים הלבבות. אם תרוץ, אז תרצה. אם תשב רגל על רגל ותפעק, אז אתה יכול לשבת 200 שנה רגל על רגל. אבל אם תנסה להתחבר, אפילו שזה לא מתחבר אליך, לא כל כך נגיד, פעם הייתי צעיר, היום אני כבר לא, תדחוף, תנסה. אחר המעשים נמשכים הלבבות. הדוגמה נורא פשוטה, שהרבה יותר קל גם, קחו למשל את הלולב, לנענע בסך הכל בעוד אולה שם כי טוב, זה ששתי דקות, זה לא הקפות ארבע שעות. תנסו לנענע בהתלהבות, ממש כמו האדמו"רים הגדולים. בואי נעם, שיגנר, אני לא שמה, אני לא מנענע בהתלהבות. אין דבר, תנענע. תנענע בהתלהבות אפילו שלא. אתה תראה שמעוד אולה שם השלישי אתה כבר מתחבר לשם. או יותר פשוט, לך פעם תתפלל בקרלין. שמתפללים שם חזק, לא רק צועקים, אלא באמת חזק. בוא, תעשה פעם אחת שם ספירת העומר, אתה נשפח, זה מתן תורה. אז אתה רואה, בחצי הראשון אתה שואל, מה הם צועקים? בחצי השני אתה תצעק לבד. מתחברים, מתחברים. רבותה, יש שמחת תורה, צריך להתחבר. לא לעמוד מהצד ולא לחפש איפה מחלקים עכשיו את האגוזים ואת הלחיים, אלא באמת, באמת, ללכת ליד הספר תורה, לנשק, לתפוס אותה, לרקוד אותה, להשתולל אותה. בוא נע, אבל זה לא אני, זה כן אתה, אתה לא יודע שזה אתה. אז בבקשה, בואו נתחבר ונהיה מחוברים. זהו, פשוט.
שרכוח, הרב, עוררת אותנו.
כולנו זוכרים ביום כיפור, קראנו סיפור נורא נורא דרמטי, מאוד דרמטי על יונה הנביא, שהוכיח את אנשי נינווה, וכולם חזרו בתשובה. מה זה תשובה? תשובה אמיתית, תשובה שלמה. הם אפילו לא הסכימו לכל מיני קולות כאלה של תקנת הגז, תקנת השווים, שום דבר. חזרו בתשובה חזק, 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 אמיתי, התפללו, והשם ראה את התפילות שלהם, עשה אותם לגמרי. אבל רבותיי, חז"ל מספרים שזה לא החזיק מעמד הרבה זמן. נפל. התשובה שלהם לא החזיקה מעמד. מה קרה? כמו בכל מקום, היה לנו יום כיפור. איזה תפילת נעילה, איזה התרגשות. למה? מה קרה? למה אנשי נינווה לא החזיקו מעמד? אז המפרשים אומרים שבה נורא פשוט. הם, אחרי שהם שמעו את הבעיה, הם היו צריכים להגיד ליונה, רבי יוינה, אתה נשאר איתנו כאן, אתה תלמד אותנו, תפתח כאן ישיבה, בית ספר, אולפנה, תדריך אותנו, למה אתה נותן לנו לרוץ לבד? אם יונה אומר אני לא יכול, יש לי אישה, ילדים, בית, משפחה, אין בעיה, אז תשלח מישהו אחר מארץ ישראל, איזה רב אחר, אנחנו לא יכולים לבד. יפה, אם כן, עכשיו אנחנו מבינים, היה לנו יום כיפור, נהדר, התרגשנו, מה נעשה שלא ניפול? או, יש חג סוכות. נו, מה אחרי חג סוכות? שמחת תורה. שמחת תורה זה כבר כמו פלומבה. עכשיו, בקיצור, אם נסביר את זה ככה, אנחנו התחלנו איזה תהליך של המראה, התחיל בחודש אלול, הגענו למסלול של המראה, זה כבר עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום כיפור, כבר מחממים את המנועים, כבר אנחנו עכשיו ממש ממש בסוף המסלול. שמחת תורה עכשיו, נחבא מנוע. אז נתחיל את כל זה רק בשנה הבאה. בקיצור, בשמחת תורה אנחנו עכשיו צריכים להיות מיוצבים על, על, על כזה מהלך ש, שאם הוא לא יחזיק מעמד כל כך טוב כמו ביום כיפור, אבל שנפגוש את עצמנו בשנה הבאה ביום כיפור ברמה יותר גבוהה. עכשיו רבי אברהם, אמרתי מילים נורא נורא יפות, תגיד לי איך עושים את זה למעשה.
מה שאני לומד ממך, הרב חנוך, שאי אפשר לקבל תורה שבכתב בלי שיש לנו הדרכה מחכמי התורה שבעל פה, מאותם האנשים הגדולים, תלמידי חכמים שכבר הלכו בדרך, שכבר יודעים איך לשמוח, שכבר יודעים איך לרקוד, הם אלה שמדריכים אותנו. אני, דווקא בשמחת תורה, אנחנו רוקדים התורה שבכתב, ומה עם התורה שבעל פה?
רגע, או... התורה, סליחה, התורה שבעל פה אומרת לנו לרקוד, בתורה שבכתב לא כתוב כלום על שמחת תורה. כל השמחת תורה היא תורה שבכתב.
יפה מאוד. אז מה שיוצא באמת, שאם אנחנו מתבוננים בתורה שבכתב, ומסתכלים על המעגלים מסביב, אנחנו רואים את השילוב היפהפה הזה.
התורה שבעל פה רוקדת עם התורה שבכתב בידיים. אה, איזה יופי. הרבנים זה התורה שבעל פה. והוא מחזיק את התורה שבכתב. מי מחזיק מהתורה שבכתב את התורה שבעל פה, התורה שבעל פה את התורה שבכתב?
יפה מאוד.
או שזה כזה
זה דואט. אז אם אני מסתכל נכון, הקלה זה התורה שבכתב. עטופה בפרוכת, לבנה, יפה. החתן זה אנחנו. כל אחד ואחד לוקח את התורה, מחבק, מנשק, מרגיש משפחה. יש כאן איזו חוויה מדהימה. אני קראתי סיפורים בעולם הישיבות, שבאמת התייחסו לחכמי התורה, לתלמיד החכמים, בתור עוד ספר תורה. בישיבת ולוז'ין, בישיבת ולוז'ין, בליטה, היה שם הבן של הנציב, רבי חיים ברלין. הוא לקח על הכתפיים שלו את רב חיים סולובייצ'יק, בעל חידושי הגרח הלוי, ורקד איתו, הוא אמר, כולם רוקדים רק עם התורה שבכתב. אני רוקד גם עם התורה שבעל פה, עם רב חיים. זה לא רק היה שם. היה בישיבת מיר. היה יהודי, רב חיים קמיל, היה ראש ישיבת אופקים. ראש ישיבת אופקים, כן, תלמיד כן, חכם,
כולם זוכרים אותו.
התורה כולה. בשמחת תורה רקד רבי אליעזר יהודה פינקל, היה ראש ישיבה הראשון של מיר בארץ ישראל, הוא אמר, אני רוקד עם כל התורה כולה שבעל פה. זאת אומרת, הוא התייחס לתלמיד חכם בתור ספר התורה עצמו. יתרה מזאת, היה יהודי, רבי ברוך בר, הוא היה תלמידו...
ליבוביץ'.
ליבוביץ', היה תלמידו הגדול של רב חיים סולובייצ'יק. מספר הנכד שלו, שהסבא שלו היה רוקד עם הספר תורה, ואחר כך הוא היה רוקד עם חידושי רבי חיים הלוי, עם הספר שיצא אז לאור. הוא אמר, זה הספר שאיתו אני רוקד. אז שאלו אותו, תרקוד עם גמרא, תרקוד עם משנה, מה אתה רוקד פתאום עם חידושים של הרבה שלך? אמר רב ברוך בר ליבוביץ', כל מה שאני יודע היום ללמוד גמרא ומשנה, ואת כל מה שיש לי, זה מכוח שהרבה שלי פתח לי את העיניים. אחרת הייתי סתם קורא ולא מבין מה אני קורא. הרבה שלי הפך את התורה שבעל פה לחלק מחיי. כאשר זה חלק מחיי, אני יכול לרקוד עם זה. הבחורי ישיבות או האנשים שלומדים תורה, הם יכולים לרקוד עם דבר שהם חוו אותו. ואז תשאל את השאלה הכואבת. מה יעשה יהודי שבמשך השנה לא קבעתים לתורה? ולא למד. עם מה הוא ישמח?
אח שלך מחתן את אבא.
זהו. או, מה הפירוש? כמו שאני יכול לשמוח היום בחתונה כשאני החתן, אני יכול גם לשמוח בחתונה כשאח שלי מחתן את הבן שלו. נכון שאני לא זכיתי, אבל זכיתי להיות תומך תורה, זכיתי לשלוח את הבנים לישיבות, זכיתי בעצמי לשבת בשיעור תורה, אני שייך אל זה. כל מי ששייך לחתונה, רוקד איתה. זו אותה תזמורת, זו אותה מנגינה, זו אותה מטבים, ורק להקשיב אליה אפשר להמשיך לרקוד.
עכשיו, בקשר למה שאתה מספר על תלמידי חכמים שרקדו עם התורה, היה סיפור בוולוז'ין, שאחד מראשי הישיבה הזקנים, אני לא זוכר מי, נפל בשמחת תורה עם הספר תורה בידיים, והנציב אמר להרים קודם את הרב ואחר כך את הספר. שניהם היו על הרצפה מוטלים, ולהרים קודם את הרב.
מה יש?
זה הספר תורה החי שמדבר אלינו, ספר תורה בארון הקודש, הוא, 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 הוא מוצג ארכיאולוגי, אם אין מי שיישם את זה הלכה למעשה. צריך... אני רואה הרבה בתי כנסת נורא מפוארים, עם ארון קודש מפוארים, לפעמים עם 15 או 20 ספרי תורה בפנים, אבל אם אין רב בתוך הבית הכנסת, אז מפטפטים, מפצחים גרעינים. נכון, התורה זה כמו שרופא שנותן מרשם של תרופה, והחולה במקום ללכת עם המרשם לבית מרקחת, ולבקש מהרוקח שירשום, שייתן לו את מה שכתוב במרשם, הוא אוכל את המרשם בעצמו. לנשק את הספר תורה שבכתב, זה המרשם. זה, 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 זה צריך לפתוח ולקרוא מה שכתוב וליישם. בשביל זה צריך רבנים. מה שכתוב בתורה לבד, פחות מחייב. ולכן דרך אגב, כתוב של הגויים, יש את התורה שבכתב. את התורה שבעל פה אין להם. למה? כי התורה שבכתב זה נחמד, זה כזה, 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 להצטלם איתו. זה לא רציני. זה לא, אסור להגיד זה לא רציני. זה לבד, לא מחייב.
עדיין לא סיבה לשמחה. מה זה מזכיר לי? דבר מעניין. יש תופעה מוזרה אצל לוחמי האש, כאן בארץ ישראל, שהם קופצים לאש בשביל שני דברים. בשביל להציל לחודים, ובעיקר ילדים של לחודים, הרבה פעמים לוחמי אש מוסרים את נפשם כפשוטו כדי להציל ילדים. ילד של לחוד באש, הם יקפצו לתוך הלהבות כדי להציל. ודאי שההורים עושים את זה, אם האבא רואים את הילד שלהם בלהבות, הם קופצים להציל אותו. ישנו עוד דבר אחד של לוחמי אש פשוטים. לא כולם מתפללים שלוש תפילות ביום, אבל הם נכנסים לאש לחלץ, זה ספר תורה. וזו תופעה מוזרה מאוד. איך, הרב חנוך, אני שואל אותך עכשיו, למה אנשים קופצים לאש כדי להציל ספר תורה? מה יש בו? מה זה חי פה? מה, איזה ילד נמצא פה בלהבות? אתה יכול להסביר לי את זה? מה אתה מרגיש?
אני מרגיש שהם צודקים ואני לא יודע להסביר את זה.
אולי, אולי שמחת התורה הזו עשתה לנו את זה.
וואו.
ילדים באו, סמכו עם התורה, רקדו עם התורה, יש בזה משהו, זה מזכיר לי סיפור.
בחצר של אור יהודה עשו פעם אחת במוצאי שמחת תורה, הקפות שניות, וכל ההמון העם ראו את זה, וראו איך שרוקדים מספר תורה. ילדים קטנים עם אמא שלהם, בלי כיפה, בלי זה, אחר כך הולכים להיות לוחמי אש, הלכו להציל את הספר תורה, ראו איך שרוקדים איתו. וואו, עכשיו אני הולך לרקוד עם התורה, של כוח.
עכשיו נחשוב על זה למשל, אני שומע סיפור. היה בחור אחד שלא למד תורה. בישיבה הסתובב שנה שלמה לא למד. ובאו מהצוות שהמחנכים, אמרו לראש הישיבה, צריכים להוציא אותו, להעביר אותו לישיבה אחרת. הוא אמר, תשמעו, נדון בזה אחרי שמחת תורה. שמחת תורה, כל הבחורים הגיעו, אחרי שמחת תורה מגיעים לראש הישיבה לדון על אותו בחור, הוא אומר, תשאירו אותו השנה. שאלו, מה יש? הוא אומר, תראו, התבוננתי בכל הבחורים. בשמחת תורה הבחור הזה רקד כמו כל הבחורים. אם הוא רוקד בשמחת תורה, הוא לא רוקד סתם. הסתכלתי בו, הוא רקד באמת. אז נכון, אולי הוא לא לומד, אבל הוא מחובר, הוא חי את זה. אם הוא חי את זה, נשאיר אותו בישיבה עוד שנה. אתם מבינים לבד שהסיום היה טוב?
עכשיו, תדע לך שבלי נדר, אם תסתכל עליי בשמחת תורה, תראו אותי רוקד, בעזרת השם.
אומן, נמשיך.
מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו בשעה השנייה של שמחת חג, שיהיה לכולנו חג שמח. אנחנו כאן בתוכנית מאוד מעניינת שנקראת שיחת חולין של תלמידי חכמים. אז אני רוצה לתקן, קודם כל זה לא שיחת חולין, אנחנו הולכים פה לדבר דברי קודש ולא חולין בכלל, וחוץ מזה תלמידי חכמים, הלוואי, 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 אמן. אבל אני יכול להעיד גם עליי וגם על החבר שלי, רבי אברהם, שאנחנו תלמידים של תלמידי חכמים, ואנחנו רואים אותם בהערכה, בהרצה, מנסים לגעת בשולי האדרת, והלוואי שנחזיק יותר חזק. אז בכל אופן, תשמעו. אנחנו בעוד שעתיים או שלוש, או ארבע או חמש, נלך לסוכה עם איזה חתיכת עוגה, עם כוס קפה או משהו, וניפרד ממנה. שבוע שלם היא חיבקה אותנו, לא אנחנו אותה, נכון? כל המצוות אנחנו תופסים ביד, תפסנו את התפילין ואת האתרוג, אבל הסוכה היא תפסה אותנו. אנחנו נכנסנו לתוך הסוכה, ככה, איך אומרים החסידים? In the sick guide men rein mit der stivel. מה זה שטיבל? שטיבל זה מגפיים. אל הסוכה נכנסים עם המגפיים. כלומר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אוקיי, אז היינו שבוע שלם בסוכה, באמת? התרגלנו. היה לנו נחמד שמה. ועכשיו, רבותיי, אנחנו הולכים להיפרד מהסוכה. אז יש איזה תפילה, יש איזה נוסח. בנוסח אנחנו אומרים, יהי רצון שבשנה הבאה נשב, תקשיבו טוב, לא ליפול מהכיסא, בשנה הבאה נשב בסוכה מאורו של לוויתן. אז ככה, קודם כל להדכן אתכם, לוויתן זה לא הכוונה שם איזה דולפין גדול שאוכל כלבי ים. לא, לא, לא. יש איזשהו דג ענק, דג כשר, עם קסקסים וסנפירים, שהוא גדול, 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 גדול. מפה עד אנגליה. אולי אפילו יותר. יותר גדול מכל רכס הרי ההימלאיה או הרי האלפים או שתיים ביחד. חצי כדור הארץ. מה זה גדול? והקדוש ברוך הוא מלך אותו, שאיר אותו לצדיקים לעתיד לבוא. יעשה סעודה. את האור שלו ייקלף, ומזה יעשה סוכה לעתיד לבוא, לא רק על ירושלים, על כל ארץ ישראל. עכשיו אנחנו יכולים להרים את העיניים לשמיים, ולהתבונן, לראות איך זה נראה. נורא, נורא קל. לפעמים יש ענני כבשים. ענני כבשים זה הקסקסים של הלוויתן. אז יש לנו את זה. בכל אופן יש לנו סוכה, ותקשיבו טוב, הסוכה עשויה מענני כבוד, כך כתוב בתורה. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, ואנחנו ישבנו בסוכה ואנחנו עכשיו הולכים לצאת מענני כבוד. אז קודם כל בואו נחשוב איך נכנסנו, ואחר כך תראו איך יצאנו. פעם לפני הרבה שנים, רבי אברהם, החברותא שלי, לימד אותי מסכת יומא. ושם יש סיפור איך משה רבנו עלה להר סיני במתן תורה. אז הר סיני היה כולו מלא ענני כבוד, ומשה רבנו פחד להיכנס פנימה, להיכנס ככה לתוך עננים, לתוך השן, זה מפחיד, זה לא השן מחניק, זה השן אוהב, אבל הוא לא יכול היה להיכנס לעננים. אז הקדוש ברוך הוא עשה לו שביל, שביל בתוך העננים, כדי שהוא ייכנס להר סיני. תקשיבו עכשיו טוב, אנחנו נכנסנו לסוכה בלי שביל. בלי שביל. מה שמשה רבנו לא יכל לעשות, הקדוש ברוך הוא נתנו, כי סוכה זה צילה דמיימנותה. ועכשיו אנחנו יורדים מהסוכה גם בלי שביל. יורדים מהסוכה, נכנסים, מסתכלים לשמיים, ורואים את ענני הכבוד שיחסו את כל ארץ ישראל, סוכה של לוויתן. ועם זה, לנשום עמוק, עם זה אנחנו נכנסים לשמחת תורה. שמחת תורה, אמת היא ככה, אנחנו נכנסים, בוא נתחיל עם הדאורייתא, נעשה את זה מסודר. מהדאורייתא זה שמיני עצרת. בחוץ לארץ יש יומיים, אז יום אחד עושים שמיני עצרת, יום אחד עושים שמחת תורה. בארץ ישראל חזרו לי יום אחד, אז כל העולים החדשים, אבא שלי וסבא שלי הביאו את שמחת תורה מפולין ומהונגריה ומרומניה, ועשו את שמחת תורה שלמחרת עשו אותו באותו יום, אז יש לנו את שמיני עצרת עם שמחת תורה. אנחנו עכשיו צריכים ללמוד ביום אחד את מה שכרגיל צריכים ללמוד ביומיים. יום אחד צריך ללמוד שמיני עצרת, לשבת ולהתבונן, ויום אחד צריך לשמוח. אנחנו עכשיו צריכים גם לשמוח וגם להתבונן, ומה עושים? איך עושים את זה ומה עושים? מה אומר רבי אברהם?
כשאנחנו מתבוננים בזכות שלנו להיות תקופה כל כך ארוכה בעולם של קדושה. זה אמרת, זה היה חודש אלול, וזה ראש השנה, ויום כיפורים, באמצע היה עשרת ימי תשובה, ובכל ההכנות של ארבעת המינים, ולבנות סוכה, ולשבת בסוכה, עד לאושן הרבה, היום, עם כל הרגשות המיוחדים שיש ביום הזה, שבו הקדוש ברוך הוא מוציא אל הפועל את כל הגזרות הטובות שהוא גזר עלינו. יש לנו היום איזשהו חשק, לנסות לחבר את הקדושה הזאת אל תוך החיים שלנו, לשבת בבית, לא בסוכה, במקום יציב, קבוע, בתוך אולם שמחות, עם המשפחה, עם מי שאנחנו מכירים, עם ידידים, עם החברים שלנו בבית כנסת.
אתה מתכוון לא בקורונה.
בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוריד לנו את כל המסכים ואת כל המסכות. יושבים בבית כנסת, כולנו יחד, באיזשהו הרגשה שהנה הגענו אל המנוחה, הגענו לנחלה, יש לנו חתנים, יש לנו קלה. הרב חנוך, מה אתה אומר? כאשר יש לנו חתן תורה וחתן בראשית, ויש לנו קלה של תורה, תורה של בראשית, תורה של סיום התורה, כל זה יחד שואל את השאלה הגדולה הזאת, למה את התורה אי אפשר להפסיק? למה איך שאתה מסיים את התורה שבכתב לעיני כל ישראל, מיד אתה מתחיל בראשית ברא אלוקים. זה, את השאלה הזו תענה לי בעזרת השם אחרי ההפסקה.
לא, אני אגיד לך עכשיו מהר, אני אגיד לך את זה בקצרה. האמת היא שלפני שאני אענה לך יש לי שאלה קשה. ילד קטן, אבא שלו הביא לו מתנה רכבת גדולה בתוך קופסה ענקית, כל השטיח בסלון מסביב הוא עשה פסי רכבת, והרכבת הזו עולה על גשר ויורדת ומסתובבת כאן לשם, מכניסים לה בטריה והיא עושה סיבוב, הנה כאן היא נכנסת, כאן יש רמזור אדום והיא נעצרת, הרמזור נהיה ירוק והיא ממשיכה, הכל משוכלל, אוטומטי, עושה סיבוב, הנה כאן היא כבר עוד פעם ממולו, ועוד פעם עושה סיבוב, ועוד פעם מגיע לרמזור, ועוד פעם מתחת הגשר, ועוד פעם מחסום נסגר ומחסום נפתח, ועוד פעם סיבוב, 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 עד שהבטריות נגברות. רבי אברהם, כואב לי הלב, זה לא אנחנו. עוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, עד שהבטריות נגמרות. אלא מהי רבותיי, אני ציירתי את זה לא נכון. הרכבת זה ציני. אנחנו כל שנה מגיעים לתחנה הזאת שקוראים לה לגמור את התורה ולהתחיל מההתחלה, אנחנו בקומה יותר גבוהה. המסלולים האלה של הסיבובים מסביב, זה מסלולים של ספירלה. כמו קפיץ, עולים, חבל שאתם לא רואים אותי, עולים, אני כבר עומד על הכיסא, עוד, ממשיכים לעלות, אנשים בני 70, 80, כבר צריך משקפת לראות לאיזה גובה הם הגיעו, ודאי שאנחנו עושים עוד סיבוב ועוד סיבוב, אבל זה לא הסיבוב של שנה שעברה, כשילד מגיע לספרייה, ואומר לספרן, תן לי בבקשה ספר, אז הוא מביא לו שמה, אני יודע מה, כה עשו חכמנו, תלוי באיזה גיל, לא, את זה כבר קראתי, זה מה שאנחנו עושים, חומש בראשית כבר קראנו, לא? לא, זה לא אותו דבר. יש כאן עוד עומק ועוד עומק. בשנה שעברה קראנו את זה עם הרשי, הלוואי אמן, אז השנה נקרא את זה עם הרמב"ן. הלוואי אמן. ושנה הבאה עם מלבים, בעוד שנתיים, בקיצור רבותיי, הלוואי שיהיה לנו 5,000 שנה כדי להספיק את כל ההיקף הגדול הזה. תעשה חברותה, אפשר להתחיל ללמוד קצת יותר לאט. יש בקיצור, התורה היא גדולה והיא עמוקה, נכון, אנחנו קצת, יש לנו בעיה, אולי זה אשמת הגננת, אבל זה לא אשמת, היינו ילדים קטנים. אז היא סיפרה לנו סיפורים כאלה נאיבים, על נוח ועל אברהם אבינו ועל יצחק, סיפורים חמודים כאלה, קטנים, נאיבים. אז הגננת הייתה בסדר, כי היא סיפרה לנו כשאנחנו היינו קטנים, אבל רבותיי, אנחנו צריכים לגדול, 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 לגדול. נוח של השנה זה לא יהיה נוח של שנה שעברה. יונה הנביא של מפטיריינה של השנה, זה לא יהיה יונה הנביא של שנה שעברה. כל אחד ואחד, טיפ טיפה יותר, יותר לעומק, יותר ללטש, יותר להבין, יותר לראות. ואם כן, אנחנו כל שנה, כשנחבק שוב את הספר תורה, ושוב נרקוד אותה, נרקוד איתה, זה לא החיבוק של שנה שעברה. זה הקרש קפיצה של שנה שעברה. היו צדיקים נורא גדולים, אני יודע על מי מספרים את זה, על... על 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 נוי וי וי ברח לי כרגע מהראש, רב ניסים גוין, לא, עוד מעט אני זכר מי, אחד מהגאונים מהתקופה של אחרי התלמוד, אני זכר עוד רגע, שיום יום הוא חזר בתשובה, כשהוא התחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ללמוד בבוקר, הוא חזר בתשובה על איך הוא עבד את הקדוש ברוך הוא אתמול. היום מתקדם עוד יום, למד עוד תורה, הוא נהיה יותר אוהב ומכיר את הקדוש ברוך הוא, אז הוא קלט שמה שהוא עשה אתמול זה לא היה אמיתי, אז הוא חזר בתשובה. למחרת, עוד פעם, גם על היהודי הקדוש בפשיסחה מספרים את זה. יום יום, ביחס למה שהיה אתמול, זה לא טוב. בקיצור, אז אנחנו לא מצפים מאיתנו לעשות כאלה פסיעות ענקיות של כל יום. אבל כל שנה, כל 3-4 חודשים, להתקדם. בדיוק, בשביל זה אנחנו עכשיו נמצאים על מסלול ההמראה. והתותח נותן את הדחיפה האחרונה בשמחת תורה, ועם זה אנחנו לא נוחתים. לא נוחתים עד ראש חודש אלול, תשפ"ב, ראש, ערב ראש השנה, תשפ"ג, בעזרת השם. רבי אברהם, יש לי שאלה קשה, מרגיזה, לא, כואבת. עוד 4 או 5 שעות אנחנו ניקח את הכיסא עם השולחן, נסחוב אותו חזרה הביתה, יצאנו מהסוכה. האם אנחנו יוצאים בלב שבור, וואו, סוכה, סוכתי, סוכה ולולב, לעם סגולה. האם אנחנו באמת מצטערים שעוזבים את הסוכה? או, נגול לאבן מהלב. בוא אני אגיד לך. היום שאנחנו כולנו בלי הנראה טכנולוגיים משוכללים, יש סוכה בתוך הבית או על יד הבית עם ריצוף. כשאני הייתי ילד, הסוכה הייתה מחוץ לבית, על האדמה. אז השולחן היה צריך לשים איזה בלטה למטה, כי לפעמים כשנשענים על השולחן, אז הרגל הייתה נתקעת עמוק באדמה, והשולחן היה מאבד את היציבות ואת השיווי משקל, ואם היה מרק על השולחן, אז אתה יודע מה קרה. וחתולים היו נכנסים, וכל מיני בעלי חיים באו לבקר. בקיצור, הסוכה של פעם הייתה באמת, באמת, באמת צא מדירת קבע, ותיכנס לדירת הרי. הסוכות שלנו היום אין הבדלים גדולים, אבל בכל אופן, אני הבוקר התעוררתי בערך, אני יודע מתי זה היה, 4 בבוקר, אולי אחרי קצת, וגשם שוטף היה לי בסוכה. היה גשם, העיר אותי. אם חזרתי לישון, כבר לא חזרתי לישון. איזה חרוץ שאני, אה? בקיצור, אז כשאתה יוצא מהסוכה, בבית, יש מזגן, יש מעברר, יש תנאים קצת יותר אנושיים, אסור להגיד ככה, אבל יותר נוחים. אז האם אנחנו שמחים שאנחנו עוזבים את הסוכה, או מצטערים שעוזבים את הסוכה? אז אני אגיד לך שני דברים. אפשר להגיד, דרך מצוותיך ערוצה, אז אנחנו רצים להיכנס לסוכה או לצאת מהסוכה, או גם וגם. התשובה האמיתית היא פשוטה מאוד, גם וגם, שנאמר, צדיקים ילכו מחיל אל חיל. לא ברחנו מהסוכה באמצע הזמן, כל זמן שהיה סוכה, ישבנו בסוכה, אפילו שהיה קשה. היה פעם אדמור צדיק אחד, שישב בסוכה וירד גשם, גשם זלעפות, חזק, והוא ישב, ישב ולמד, שם ניילון על הספר שלו התרטב, ומישהו שאל אותו, רבנו, כתוב במפורש, מצטער, פטור מן הסוכה, למה אתה יושב בסוכה? אמר להם הרבי, אני יודע, ידעתי, בני, ידעתי שמצטער, פטור מן הסוכה. אבל תדע לך, שאם אני אצטרך לקום מהסוכה וללכת הביתה, אני אצטער עוד יותר. אז עכשיו אני בצער קטן מהגשם, אז אני מעדיף את הצער הקטן על הצער הגדול. עכשיו רבותיי, זו המבחן שלנו, האם אנחנו מצטערים שאנחנו עוזבים את הסוכה? לא, לא צריך להצטער, כי נגמר הזמן. אבל כשגומרים את הסוכה זה כזה, אבן נגולה מעלב, די, נגמר, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם. כשהיינו ילדים קטנים, ב5, אז חזרנו מהגן, והגננת נתנה לנו צלחת חד פעמית, ועליה היה קופסה גפרורים, עם קצת הסבים מלמעלה, והגננת אמרה שזה סוכה. ובאנו הביתה, והיא אמרה, וואו, איזה סוכה יפה הבאת. וככה התרגלנו שהכל זה בכאילו. לפני חג השבועות, גננת נתה צלחת חד פעמית, ועליה כזה נייר בריסטול בצבע חום, מצויר עליו למעלה קרניים בצבע כתום, וגננת הסבירה שהבריסטול בצבע חום זה הר סיני, והצבע הכתום זה האש, אז חזרנו הביתה ואמרנו, הנה מתן תורה, הנה מעמד הר סיני, ואמא אמרה, וואו, איזה מותק, איזה יופי. בקיצור, ככה אנחנו התרגלנו, שחג השבועות זה בכאילו, ומתן תורה זה בכאילו, והסוכה זה בכאילו, וישבנו שבוע שלם בכאילו, אז יאללה, אנחנו גומרים את הכאילו הזה, אנחנו מתחילים את החיים האמיתיים. אבל אם אנחנו נבין שהבית זה הכאילו, החיים האמיתיים הם בסוכה, בצילה דמיימנותה, אז אני לא אומר שנצא בלב שבור מהסוכה, אבל איך מצא, עוד איזה 3-4 ימים לספוג את הקדושה של הסוכה, בעזרת השם בשנה הבאה, בטורבו. בכל אופן, אנחנו עכשיו עוזבים את הסוכה וחוזרים הביתה. איזו הרגשה אנחנו צריכים לקבל, גם לסכם מה שהיה בסוכה וגם להתחיל את מחוץ לסוכה. דרך מצוותיך ערוצה כי תרחיב ליבי. ירחיב נא כבודו את ליבנו.
בהרגשה שלי, הרב חנוך, זה מצטייר לי כמו, דווקא כמו המעבר מעולם אחד לעולם אחר. קלה. קלה כשהיא עוזבת את הבית שלה והולכת לחופה. יש מנגינה מיוחדת של פרידה.
איזה קצת, כן, כן. וואו, איזה יופי.
יש מעין התרפקות על הפרידה מהבית, מכל הילדות, מכל מה שהיה, לקראת חיים חדשים שהם מסקרנים, מרגשים, מפחידים קצת, כל זה יחד. זו ההרגשה כאשר עוברים מיום כיפור אל הסוכה. מהבית כביכול, בית ה... כן, מהמצב הקודם שלי, אל עולם חדש, אל החופה, הסוכה זה חופה. היינו בחופה שלנו 7 ימים, 7 הקפות, ממש ככה אווירה טובה. עומדים להיפרד מהחופה, זה המצב שבו כבר יש חתן וקלה, ורק הם לבד, אין מחותונים ואין אף אחד, הם לבד, 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 ייכנסו לבית שלהם.
זה שמיני עצרת.
זה שמיני עצרת. עכשיו, אנחנו... איך אנחנו מסתכלים עכשיו על פרידה מהחופה אל החדר של החתן והכלה? זה מין תערובת כזו של שמחה וסקרנות וקשר ופרידה ממה שהיה, האווירה הזאת.
והאיש משתאה לדעת, הצליח השם דרכו. כזה השתאות כזאת, כזה... וואו, כזה... Don't touch כזה, וואו, זה גדול, זה...
ללא מילים.
איך עושים את זה? ללא מילים.
שמחת תורה זה זמן שהוא באמת ריקוד ללא מילים. זה שמחה שאנחנו יושבים בבית, התרגלנו כבר להיות עם החתן, עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שמחים איתו מה שאנחנו מרגישים בלב. יש לנו היום תורה, והתורה הזו זו אותה תורה שהייתה מאז שהיא ניתנה ועד היום. אותה תורה שחזרה כאן לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, היא חזרה מכל הגלות, אותה תורה בדיוק. זה גלויות שלא נפגשו אחד עם השני אף פעם. גלות של תימן וגלות של גרמניה. לא נפגשו זה עם זה. גלות של צרפת וגלות של אלג'יר. 1,000 שנה אחורה.
נפגשו.
נפגשו לפני 50 שנה, 100 שנה.
בקרוב.
יפה. גלות של בוכרה וגלות של...
הונגריה.
לא נפגשו. ועכשיו כולם חוזרים... אם כל אחד הגיע, ירד מהמטוס ומהאונייה עם הספר תורה שלו, עשינו השוואת ספרים, כולם כתובים אותו דבר, אותו טקסט. יש הבדל אולי במנגינה, קצת, איך שקוראים את התורה, אבל הטקסט הוא אותו דבר. יש פה משהו מעניין. החוויה הזו של אנחנו עם הקדוש ברוך הוא והתורה, אותה אי אפשר להפריד אותנו לעולם. התחתנו עם התורה, ועם זה אי אפשר להפריד. אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים להיפרד ממנה, כי יש שמחת תורה. אנחנו רוקדים עם התורה, אנחנו מספיגים לנו ולילדים שלנו משהו שהוא הרבה יותר עמוק מהחיים.
האם לכן דווקא בשמחת תורה גומרים את התורה ומתחילים אותה מחדש, או שזה במקרה?
זה בדיוק המנהג.
אבל האם... אני, 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 אני לא יודע, לא הסברתי את זה מספיק טוב. גומרים את התורה, עושים שמשה רבנו הוריד את התורה לעיני כל בני ישראל, הוא עושה את הניסים, את המופתים, את הכל, ואחר כך פתאום בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש איזה קשר בין שני הקצוות האלה שהוא מחובר לשמחת תורה?
הדבר הראשון הוא להבין, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה היה בהתחלת ההיסטוריה, בהתחלת לוח השנה. אבל מאיפה אני יודע שכך היה התחלת לוח השנה? כי נתנו לי את התורה. אני לא מתחיל את התורה עם התחלת הבריאה. אני מתחיל את התורה כאשר היא ניתנה לנו. אז התחלנו לדעת שיש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אינני יודע את בריאת שמיים וארץ מכוח היסטוריה חיצונית. אני יודע את זה בגלל שזה כתוב בתורה. אז כל מה שאני יודע את בראשית, זה בגלל שקראתי את התורה קודם, וקראתי שמשה רבינו נתן את התורה לעיני כל ישראל. זה פירוש אחד.
לא, זאת אומרת שזה כאילו הבסיס. אני יוצא לדרך מתוך משה נתן תורה, ובוא נתחיל עכשיו בראשית ברא אלוקים. נו, זה
פירוש. אבל יש כאן דבר הרבה יותר מזעזע.
עמוק.
עמוק. משה רבינו קיבל את שני הלוחות, הוא יורד ורואה את העגל, ואז מה הוא עושה? שובר את שני הלוחות של כתב יד שהקדוש ברוך הוא כתב בעצמו. ועל זה נאמר בתורה, שעל זה מסיימים את ספר התורה. תדעו לכם, משה רבינו היה גיבור גדול, מה יש? כי הוא, כל אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אומר רש"י האחרון בתורה, שהוא היה לו כוח לשבור את הלוחות.
נשאו ליבו לשבור את הלוחות.
ועכשיו אני שואל, בזה מסיימים תורה, בזה ששברו את התורה? זו החוויה שאיתה אנחנו רוצים להיפרד מהתורה? זה לא כואב לנו? זה לא מרגיז אותנו? אם זה אתה מסיים את התורה? אז עם השאלה הזו אני מסתובב הרבה זמן. זו שאלה
עד
קשה.
עד שפגשת אותי, יש לי תשובה, אבל גם לך יש בטח.
מה אומר הרב?
כאן ברגע הזה קיבלנו את העוצמה של התורה שבעל פה. משה רבנו אמר, רבותיי, אתם רואים את התורה שבכתב? היא לבד, תעשו איתו עגלים, אתם תעשו ויכולים לרקוד ברקע. אבל אם יש לכם מנהיג שמראה לכם איפה הכוח האמיתי נמצא, הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. ישר כוחך ששיברת. ישר כוחך, לא רק תודה רבה, אלא ישר, אלא כוח חזק וישר. אז זהו, אז ישר כוחך, עכשיו אתה חזק.
הרב חנוך, את מה שאמרת לי עכשיו, אני חייב לקבל הסבר נוסף, מיד אחרי ההפסקה.
טוב, אנחנו כאן, רבותיי, לא נמצאים עכשיו בבית מדרש, שנשמע איזה לומדס חזק, מה זה התורה שבכתב, התורה שבעל פה, והיחסים, יחסי הגומלין שביניהם. אנחנו נמצאים עכשיו כאן בערב חג, במטבח, עם כל ההכנות, מחוברות לשיעור שלי, כל האימהות, כל עקרות הבית, כל הילדים, כולם עכשיו צריכים לדעת שאנחנו כאן הולכים לגמור את התורה ולהתחיל אותה מחדש, ולא לשמוע את הלומדס, מה אמר על זה, אני יודע מי שם, רבי יצחק קוטנר, או רב מוישה שפירה, או העילויים הגדולים האלה, אלא באמת, באמת, בגובה העיניים, לי, לנו, לאנשים, בגובה העיניים, כמו שאמרתי, שעכשיו מתעסקים ביום יום, איפה התורה שבכתב, איפה התורה שבעל פה, ואיפה הקשר שביניהם, וזה אנחנו עכשיו צריכים לא רק להבין, אלא לקשור. אנחנו נקשרים וקושרים. מהיום בערב, יום שלם, שמחת תורה. עצרת, לעצור, לחשוב כל מה שהיה. איפה זה קשור אליי, איפה אני קשור אליו? רבי אברהם, מה כבודו יודע, חושב, רוצה להגיד לנו, להחכים אותנו.
הרב חנוך, תראה, יש דבר מאוד מעניין שקשור לתורה, שכל אמא ואמא, כשמדליקה את הנרות, סוגרת את העיניים ומבקשת את הבקשה, תזכה אותי לגדל את הבנים ובני בנים עוסקים בתורה במצוות, שבא לי יזכה ללמוד תורה, שהילדים שלנו יזכו, שהנכדים יזכו. למה כאשר עושים מצווה, לשים עכשיו חלות ומפרישים חלה, גם כן מבקשים אותו דבר? זה זמן של בקשה. עושים מצווה, זה זמן של תפילה. עושים מצווה, זה זמן של בקשה. למה המצווה הזו מאפשרת לי לבקש, וזה זמן טוב, זמן טוב לבקש, זמן טוב שבו אני מחבר, נניח, את העשייה, את המעשה שהוא כמו התורה שבכתב, עם הרגשות שלי, עם התפילה שלי, שזה התורה שבעל פה, עם הבקשה על הילדים, עם הבקשה שהילד יצליח השנה בלימוד תורה, שהילדה תצליח בבית ספר שלה, שיהיה להם כוח לשמור על ההתנהגויות, על הצניעות, על האווירה, על להישמר מכל הפיתויים שיש היום. זה כוח של תפילה ברגעים מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו מבקשים בהפרשת חלה, בדלקת נרות, במעשים מיוחדים, אבא, אמא, מבקשים אותו דבר. מה הזמן הזה מיוחד דווקא לבקש אותו? הרב חנוך, תסביר לנו את זה פעם אחת.
זה נורא פשוט. תמיד מצווה מרימה אותי לאיזושהי דרגה יותר גבוהה. זה לא רק שריבונו של עולם, בזכות המצווה, אתה, זה לא, זה לא, זה לא דיל, זה לא ביזנס. אני אצא מצווה, אתה תיתן לי. לא. כשאני עושה מצווה, מה זה, מה פרוש המילה מצווה? מצווה, צוותא. יש, למשל, מה זה מלווה? יש מלווה, ויש לווה, אז הכסף שעובר מהמלווה אל הלווה, זה המלווה. יש מצווה, ויש מצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה, אנחנו מצווים, המעבר הזה של מה שהמצווה עושה, ומה שהמצווה אומר, ומה שהמצווה עושה, זה המצווה, המלווה. זה הקשר בין המצווה למצווה. כשאנחנו נמצאים בדיוק על קו התפר הזה, כאן המצווה נמצא בשמיים, וכאן המצווה נמצא על פני האדמה, ומקיים את מה שהמצווה אמר, אז אנחנו עכשיו נמצאים פה בדיוק על הקו, אני לא יודע איך להגיד את זה, יש, מדליקים איזשהו פנס חזק בשמיים, שאני עכשיו בפוקוס שלו, עם מעבר דו סטרי, הקדוש ברוך הוא אמר ואני עושה, ואני עכשיו עושה, והקדוש ברוך הוא רואה את זה. זה זמן שלא צריך לבקש בקשות, זה זמן שהבקשות הולכות לבד. אם אני מבקש בקשה, אז רק קלקלתי, הלו, הקדוש ברוך הוא יודע מה אני צריך.
רגע של תקשורת.
אז זה, עכשיו, זה שפע, זה נוזל, רק לכוון את זה לכיוונים הרצויים, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל טוב. כל מצווה, מצווה, היא סייעתא דשמיא. כמובן שיש יותר ויש פחות, לפעמים ברכת כהנים, זה ברכה יותר גדולה. הולכים לקברי צדיקים, זה ברכה גדולה. כל מיני, אבל כל מצווה, כל מצווה, מניחים תפילין, שומרים שבת, מתאפקים לא לכעוס. לא יודע, אני לא יודע כאן לתת דוגמאות, אבל יש תרי"ג מצוות. כל מצווה מקשרת, וקשר הוא קשר של בריאות, של נחת, של אהבה, של שפע.
דווקא זה מה שמזכיר לי הרב חנוך, את העובדה שבשמיני עצרת אנחנו מבקשים כבר שינזול שפע מהשמיים, יתחילו הגשמים לרדת. זה התפילה על הגשם, ברכת הגשם, תפילת הגשם מתחילה בשמיני עצרת. כלומר, אנחנו כבר עכשיו עברנו מהסוכה אל היחד, וכאשר יש יחד, אנחנו והקדוש ברוך הוא רוקדים יחד, אז אומר, אתם יודעים מה? אני תופר לכם את השפע הזה עם גשם שירד מהשמיים. אתם באתם עם תפילות, ואני אוריד לכם את זה עם גשם.
גשם זה מושג הרבה יותר כללי, זה ברכה. זה היום, אנחנו לא צריכים גשם, כי נכנסים לאוטו, מפעילים את הווישר וקונים דברים שהגיעו מ, לא יודע מאיפה, מאמריקה. אבל פעם, אם יש, אין גשם, אין אוכל, אין כלום. כל הברכה, כשהחזל אומרים שמפתח של הגשמים נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא רק הגשמים של השירות המטאורולוגי. כל הגשמיות, כל החומר, הנשימה, האוויר, הכל, הכל, הכל גשם. ודרך אגב, גשם, אנחנו חושבים שהיום לא צריך גשם, כי אפשר לייבא מים מטורקיה, לא יודע מאיפה. הגשם גם כן מסלק את כל האבק, את כל הלכלוכים, הורג חיידקים שמצטברים במשך כל הקיץ.
הראות הכי טובה בשנה זה אחרי ימי הגשם.
ברור.
היה פעם פתגם שהוציאו אותו הרלבד, זהירות בדרכים. אני נהג מדליק אורות בגשם. חשבתי לעצמי שהקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי ויהודי, התפקיד שלך הוא להאיר את התורה גם בגשמיות. אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, אני נהג מדליק אורות בגשם. תדליק את האור בחיים, תיקח את כל מה שקיבלנו מאלול וראש השנה ויום כיפור וסוכות ושמחת תורה. יש לנו עכשיו חצי שנה שבאמצע יש את חנוכה ופורים, אבל בגדול החגים היהודיים זה בקיץ, מפסח עד עכשיו.
פסח, שבועות, ראש השנה, הכל, כן, נכון. גם לא עלינו החגים העצובים קצת, 17 בתמוז.
זה גם היה בקיץ.
זה בגלל שהיה חורבן, אז החגים התהפכו לרעה, ולעתיד לבוא כשהקדוש ברוך הוא יהפוך אותם לטובה, אז יהיה עוד חגים בקיץ.
אז עכשיו אנחנו נכנסים לסוף תשרי, חשוון, סוף כסלו.
השנה, רגע, יהיה לנו גם שנה מעוברת, או חורף ארוך, מלא בריאות, מלא גשמיות, מלא שפע, מלא כל בריאות, והכל מתחיל בשמחת תורה, בשמיני עצרת, וזה באמת מעניין, רבות, הם מתפללים אחר על גשם. גשם זה, אנחנו נראה כמו משהו סגרירי, מגפיים, מטריות, נכון, אבל זה הרבה יותר. ודווקא עכשיו, אחרי הסיכום, הסיכום של כל החודשיים, חודש וחצי, הנהדרים האלה, מה זה יביא? את כל הגשמיות, את כל השפע, את כל הבריאות, את כל, כל, את כל משאלות ליבנו. אחד צריך נחת, והשני צריך שידוחים, והשלישי צריך זרע של קיימה, והרביעי צריך, כולם צריכים, רבותיי, ולכולם יהיה בשפע, בשפע גדול. אנחנו רק, איך אומר הפסוק, הרחב פיך והמלאו. אתה יודע, יש פסוק בספר תהילים שאנחנו אומרים אותו באשרי, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. פותח, הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אז יש אצל האשכנזים, לא, לא בחול המועד שאין תפילין, כל השנה, בפותח את ידיך, מנשקים את היד, ומסביע לכל חי רצון, מנשקים את התפילין של ראש. אבל אצל הספרדים, לך פעם לבית הכנסת, ספרדים, תראה, בפותח את ידיך, פותחים את הידיים.
שירד השפע, שירד השפע. עכשיו,
אז פעם אחד רב ראה מישהו שפותח את הידיים ככה, את שתי החופניים, ככה אחד קרוב לשני. אז הוא אומר לו, מה פתאום ככה, תפתח את היד הימנית הכי רחוק, ואת היד השמאלית הכי רחוק, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע מלא מלא, מקצה הזרוע הזה עד הקצה השני, הרבה שפע, שהקדוש ברוך הוא, שפע, הרבה שפע, יפתח את ידו, וייתן לנו משאלות ליבנו לטובה ולברכה. אמן.
אמן, עכשיו... כן, יהי רצון. אם אנחנו עכשיו הבנו את הרעיון הזה, אפשר כבר להתחיל לחשוב על חשיבה חיובית. מה שאלנו בהתחלה?
אני יודע מה זה חשיבה חיובית. להתחיל לרקוד באמת בשמחה תורה. לרקוד
חס. מה שאלנו בהתחלה? אתה רוקד ואין חתן באמצע. אתה רוקד ואתה לא רואה, זה, זה, זה ריקוד סביב משהו שקוף. אחרי שאנחנו נקשבנו לכל השעתיים האלה, שבהם דיברנו על התוכן, על, על כך שיהודים יכולים לרקוד עם הנשמה שלהם, עם עצמם. פשוט לשמוח עם זה שאני יהודי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי, שעשה אותי יהודי, שעשה אותי מישהו שיודע לפתוח ספר, שאני יודע לקבל הדרכה של הקדוש ברוך הוא לכל החיים שלי. עם זה לבד, עם המחשבה הזו לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים. יש כאן רמז, בשמחה אותיות מחשבה. אתה רוצה לשמוח? תחשוב. איך אמרת? אתה עצרת. פשוט לחשוב. אם אני חושב, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אם אני מתעלם ממנו, אז הוא לא פה. השאלה שלנו הייתה, כמי שעמד מחוץ לאולם הסמכות, ורואה בפנים שיעור התאמנות עם איזה בחור צעיר שמסובבים אותו. אם נכנסנו פנימה, ראינו שזה שמחת חתן וקלה. כל הרעיון של שמיני עצרת הוא לצאת מבחוץ ולהיכנס פנימה.
להיכנס. וואו.
זה הרעיון, עצרת, להתחבר, להיכנס, להרגיש, לחוש, לחשוב על המילים, לחשוב על המנגינה, לנשק את הספר תורה, להסתכל עליו בהרצה.
לא לנשק את הספר, לנשק חזק.
כמו בן משפחה. אמרתי פעם למישהו, אם אתה נותן שיקה לתורה, סימן שאתה מרגיש משפחה.
נכון. יפה מאוד.
אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, תלמידים של משה רבינו, תלמידיהם של דורי דורות, בנים של הורים, שזה מה שהם רצו, שהילדים שלהם ימשיכו גם בדור הזה, שכביכול יש הרבה ניסיונות, והרבה חושך, והרבה ערפל, והרבה בלבול, והרבה עצב, והרבה דאגות, גם כאן יש את התורה שמהירה את הכל. ממש, השורר שירה לכבוד התורה, לשמוח, לשיר, לרקוד, להיות עם, במצב כזה. יש דבר מעניין. בהלכות שבת נאמר, שלנפות זה לרקד. מה הקשר?
סילקת את כל הלכלוך.
זה בדיוק.
איזה יופי.
אתה מרקד, אתה מסלק את כל השטויות, ואז אתה ממש
מרגיש... אפשר לרקוד מכזה רעיון יפה. יישר כוח, חזק וברוך. חזק וברוך, שיהיה לכל המאזינים, חג שמח, בריאות, נחת, הצלחה, ולצאת עכשיו לרקוד, באמת לרקוד בשמחה, ולהודות לקדוש ברוך הוא, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות, שיהיה לנו חג שמח, חג שמח.
אמן ואמן.